אנחנו ברוך השם מתחילים היום, זה באמת נקודה טובה בחודש אלול להתחיל פרק ט', כמו גם כל פרק אחר בספר הזה. גם לא מתחילים פרק מינו באמצע, בסוף, בהתחלה, כל נקודה בספר התניא זה נקודה אופטימלית להתחיל בחודש אלול. אגב, דרך אגב, צריך להסביר את כל מי שיבוא בעזרת השם בהמשך, אם וכאשר, שיסתננות מילותיהם, כי מה שהם יגידו פה זה מוקלט לדורות הבאים. חכמים יזהרו בדבריהם, על זה זה נאמר. בדיוק, אתה שומע מיכה, סנזר, לא שמעו לך, אחרי זה for generations to come, מה אמרת פה בעניין הזה, או. כולנו צריכים להיזהר. אני יכול להגיד אולי בתור הקדמה, באמת בלי להמעיט חס וחלילה, באמת חס וחלילה בשום דבר, אבל הפרק הזה הוא אחד מהפרקים שמבדילים ומבליטים ומדגישים את גדולתו של ספר התניא ביחס כמעט לכל ספר מוסר אחר. כל דבר ספר התניא ספר מוסר. אנחנו הולכים למשל, ועוד פעם חוזר ואומר, וזה לא לתפר את המליצה, זה לא חס וחלילה בשביל להגיד, זה אפילו לא במילימטר חס וחלילה להמעיט בגדולתו העצומה של הספר שכתב הרמח"ל זכר צדיק וקדוש לברכה, מסילת ישרים, ידוע בתור, כמו שקרא לזה רב חיים מבריסק, התנ"ך של היידישקייט, התנ"ך של היידישקייט, נפלא ביותר. ולמה? אתה קורא שם, אתה לומד דברים נפלאים, ותענוג ללמוד מסילת ישרים. ככה בדברים שחודרים, מזכירים לך, הנה אתה, אני פה בפנים, אני פה מתחבר בין השורות, ואני יש לנו את כל הדילמות, כל ההתחכמויות של היצר הרע, וזה את עצמך שם בין השורות. אבל שאלת ישרים מסדר את הספר, אז מידת הזהירות, מידת הזריזות, מידת החסידות, מידת הענבה, ובסוף רוח הקודש. מדי פעם, כמו כל אחד, יש נפילות. נפלת, וזה עניין, ואתה יודע שנפלת. אני אומר, שאלת ישרים זה לא בשבילי, אני לא מתחיל לשום, את הזריזות אני לא מתחיל, את הזהירות אני לא מתחיל, אני לא שם, זה לא בשבילי. אלף צדיקים, אלף דקדקנים שיודעים לקחת ולהפוך ולשקול כל מעשה, להקדים מחשבה למעשה, לשקול את הדבר בפלס ולהיזהר, זה בשבילם. אלף צדיקים, תלמידי חכמים, אלף גדולי הדור. בן אדם פשוט, מה אתה רוצה ממני? אין לי שום שאיפה לרוח הקודש. מה, אני אלך שם בסולם הזה של פנחס בן יאיר? אין לי שום שאיפה להגיע לרוח הקודש. אז לפני שאתה מתעמק יותר מדי, אתה אומר, מסילת ישרים הוא ספר נחמד, אבל אני לא בליגה הזאת. זה לא בשביל, לא, אני מעריך ומוקיר ומכיר בערכו העצום של כל דבר שאומר שם הרמח"ל זכר צדיק וקדוש לברכה, אישיות עצומה, אבל לפעמים אתה מרגיש איזשהו נתק שנובע מהעמדת רף שנראה על פניו גבוה מדי בשבילנו, אנשים פשוטים, שאתה אומר זה נחמד, אני לא רק עצמי מגיע שם לכל המידות האלה. הדרישות בספר התניא הן לא פחות חמורות. אם אנחנו יודעים שליקוטי האמרים זה ספרם של בינוניים, מה זה בינוניים? זה אחד שאף פעם לא עושה עבירה, בזמן התמודדות, אבל הוא אף פעם לא חוטא. הבינוני של התניא זה צדיק גדול במושגים שלנו. הדרישות הן קשוחות מאוד, אבל יחד עם זאת זה דבר שראינו אותו ברמז עד עכשיו, אבל פרק ט' זה מתחיל לקבל ביטוי מרכזי. זה העובדה שאנחנו מועדים ומעידות. מועדים ומעידות. מועדים, שור מועד. שור מועד, מועד זה.
מה זה למעידות?
למעידות ונפילות. מעד זה נפל.
לא ידעתי
את המעד. כן, לא? אוקיי, אז אם גם חידשנו בעברית משהו. זה עשה שכרנו בשכרנו. כן. מעידות זה נפילה. מעידות נפילות. כן? אז ספר התניא בא ומדבר, שמע, אתה בשר הכל בשר ודם. יש לך נפש בהמית. עם טיפול. פעם, פעמיים. זה לא יפה לגדול, אתה צריך מאוד להשתדל שזה לא יקרה. אבל אם זה יקרה, אנחנו מבינים מאיפה זה מגיע. במילים אחרות, ספר התניא, זה מסוימת, מעודד יותר, מנחם יותר, קרוב יותר, לאדם הפשוט. הוא בא ומציב יעדים מאוד מאוד גבוהים, אבל מצד שני, כל כולו רצוף בהכרה, שהיא לא הכרה ארטילאית, היא לא תיאורטית. נלקחת בחשבון במה שהבן אדם עושה בכל צעד וצעד בחייו, שהוא כל הזמן במאבק. ובמאבק לפעמים אתה מנצח ולפעמים אתה מפסיד. למה זה טוב? זה אחת התכונות העצומות שיש בספר התניא, שזה כל כך טוב. למה? מכיוון שזה לא גורם לך להתייאש. אתה רואה שהם בן אדם הרי בסופו של דבר מכיר את עצמו. הוא מוכר לוקשים לכל העולם, אבל לעצמו לא. הוא קצת ישר עם עצמו, הוא לא מוכר לעצמו לוקשים. אז הוא יודע מי. אז אם הוא מסתכל על ספרי מוסר שמציבים סף מאוד גבוה, או רף מאוד גבוה, יעד מאוד גבוה, ופחות מזה אתה לא נחשב, אתה לא על הסקאלה, אז אתה מתייאש. אתה אומר, אני מקרה אבוד. וקורא את התניא, אתה מתנחם, אתה לא מאבד את התקווה, אתה לא נכנס לייאוש, כי אתה אומר, תסתכל, אפילו הצדיק העצום הזה, שני עוזרים, הוא מכיר בעובדה שאני יכול ליפול מדי פעם, אז זה בסדר, אז לא קרה שום דבר. צריך לא לדאוג שזה לא יקרה, אבל אם זה קרה, לא ייאוש, לא מראה סחורה. כמו שנפלת, אפשר גם לקום. הפסדת בקרב הזה, והכל נצח בקרבות אחרים. הפסדת בקרבות, אתה תצח במלחמה. יש פה דבר שהוא קרוב מאוד לאדם הפשוט, הרגיל, שמה לעשות, הוא לא מושלם, רחוק מלהיות מושלם. ולמעשה, הדברים באים מידי ביטוי באופן שבו בעל התניא מתאר כאן, וזה למעשה הנושא העיקרי שבו עושה פרק זה, וזה הנפש הבהמית ומקום משכנה בגוף, הנפש האלוקית ומקום משכנה בגוף, ההבדלים שנגזרים כתוצאה מהעניין הזה שכל אחת שוכנת במקום אחר, והחלק החשוב ביותר זה האינטראקציה, המתח והמאבק המתמיד שבא לידי ביטוי כל רגע רגע בנפש האדם. ואולי באחד השיאים של הפרק לוקח בעל התניא בצעד נועז, צעד פרשני נועז, לוקח ומסב את הפרשנות של הפסוק הידוע, מה שכתוב אצל רבקה, והתרוצצו הבנים בקרבה, כן? ומה שעוד נאמר שם, זהו לאום לאום יאמץ ורב יעבוד צעיר במערכה כך. אבל והתרוצצו הבנים זה משל לנפש הבהמית ולנפש האלוקית שמתרוצצים כל הזמן ונאבקים אחד עם השני. ולאום לאום יאמץ, הכוונה היא אין מצב ששניהם ביחד מנצחים. אחד מנצח, השני למטה. השני מנצח, הראשון למטה. אחד גובר, השני גובר. יש כל הזמן נתנת. כזה, מלחמים על הממשלה באמת מתגברת, והממשלה אלוקית מתגברת. לאום לאום יענש. כלומר, הפסוק קראו שלכאורה נאמר בעניין כללי על ישראל והאומות, על יעקב ועל עשיו, נלקח כאן ועובר השבה איזשהו סוג של טרנספורמציה למאבק הכוחות המתמיד שמתרחש בתוך האדם, תוך תוכו הוא, לא בינו לבין אחרים, לא בינו לבין האומות, אלא בין שני הכוחות העיקריים שפועלים כל הזמן בתוכו, שלמשל יש לו שתי נפשות, נפש אלוקית ונפש בהמית. זאת אומרת שאם אנחנו מפתחים מודעות לעניין הזה, יש כמובן סיכוי הרבה יותר טוב שנצא במאבק הזה שידענו על העליונה. ולכן הפרק הזה פה, כמובן כל ספר התנ"ך, מה שאני אומר עכשיו נכון לכל פרק, כל משפט, לכל פסיק, לכל תג, אבל ברגע שאתה באמת מודע למה שבעל התניא אומר ואיכשהו מנסים להבין מה הוא התכוון, ואנחנו סופגים את הרעיונות האלה, זה משהו שמכניס הרבה מאוד אוריינטציה בעבודת השם. אתה יודע למה לכוון, ודבר שני, זה מכניס לחייו של האדם גם סוג מסוים של שלווה, כי הוא יודע שגם אם הוא נופל מדי פעם, יש לזה תקומה, הוא יכול לקום ולהמשיך ללב. שבע יפול צדיק וקם. יש פה עוד רעיון אחד, דבר אחרון של הקדמה שאני אומר פה בעניין הזה, וזה שההבדל בין הנפש הבהמית והנפש האלוקית מבטא גם הבדל בין שתי תפיסות עולם, בין שתי פילוסופיות על מהות החיים בכלל. וההבדלים האלה כל כך מתחדדים פה בדברים האלה, שפתאום אתה מדבר על מהקוסמוס, אתה יורד למיקרוקוסמוס שבתוך האדם עצמו, ובמשנהו אתה מפסיק לדון במיקרוקוסמוס ועובר חזרה לדון בקוסמוס, בדברים הגלובליים. כן, תפיסות עולם ארטילאיות והבדלים של פילוסופיות של תיאוריות לגבי מהותו ותפקידו וייעודו של האדם פה, שמה הוא נמצא כאן, מה הוא עושה פה בכלל. טוב, עכשיו אחרי שאני מקווה יצרנו קצת ציפיות, כן, מהפרק הזה נראה להתחיל פה לראות מה יש לו בפועל. אומר בא נתניה במשפטים הראשונים, והנה מקום משכן נפש הבהמית שמקליפת נוגה בכל איש ישראל ובלב בחלל שמאלי שהוא מלא דם, וכתיב כי הדם הוא הנפש, ולכן כל התאוות והתפארות וכעס ודומיהן הן בלב, ומהלב הן מתפשטות בכל הגוף וגם עולה למוח שבראש לחשב ולהרהר בהם ולהתחכם בהם. כמו שאדם מקורו בלב, הוא מהלב מתפשט לכל האיברים וגם עולה למוח שבראש. אז כאן פתיח לגבי הנפש הבהמית, לגבי הנפש האלוקית. אך מקום משכן נפש האלוקית הוא במוחין שבראש, ומשם מתפשטת לכל האיברים וגם בלב בחלל הימני שאין בו דם, וכמו שכתוב לב חכם לימינו, והיא אהבת השם כרשפי שלהבת מתלהבת בלב משכילים המבינים ומתבוננים בדעתם אשר בדברים המעוררים את האהבה, וכן שמחת לבב ותפארת השם והדר גאונו, כאשר עיני החכם אשר בראשו במוח חוכמתו ובינתו מסתכלים בעיקרה דמלכה ותפארת גדולתו עד אין חקר ואין סוף ותכלית, כמובן במקום אחר. וכן שאר מידות קדושות שבלב אין מחבד שבמוחין. בוא עכשיו נתחיל לראות דבר ברור על אופניו, מה רוצה באדם להגיד בו בכל אחד מהמשפטים שאינים לכאורה קצת משגבים ונמלצים, אבל מה הוא אומר? יש פה איזשהו תיאור אנטומי של הלב שעושה חלוקה לשני חלקים, החלק הימני והחלק השמאלי. חלק אחד יש דם, בחלק השני אין דם.
אבל זה לא מתכוון פיזית.
זה בדיוק מה שאני עומד להגיד. זה לא, בוא נתחיל עכשיו לעשות הצלבה עם מה שאנחנו יודעים היום, התפקיד של חדרי הלב. אני אומר שיש חדרים בלב. כן, אני רוצה, יש ארבעה חדרים. כן, יש חלוקה לימין, שמאל, עליון, תחתון. כן, שני חדרים בטוח, אבל יש, לא לי, זה מחולה גם שני קומות, ארבעה חדרים. אז ודאי שיש פה איזושהי הקבלה אנטומית למה שכתוב, אבל ודאי כשאנחנו מדברים על משכנה של הנפש, אז הנפש לא שוכנת שם כמו איזה חלקיקים בתוך איזה מקום פיזי. ברור שמדובר כאן על עניין רעיוני. מה רעיון? אם אנחנו אומרים, ואני פה מקדים פה אולי בתמצות את מה שאמר פה בעל התניא, שאם אנחנו באים ואומרים שלמעשה בגוף יש שתי נפשות שכל אחד מהם מהווה איזושהי מרכז כובד, ולכל אחד מהם יש כביכול מבחינה פיזית מרכז כובד אחר. לנפש הבהמי מרכז הכובד שלה זה הלב, לנפש האלוקי מרכז הכובד זה המוח. הלב יודע לחשוב? לא. המוח יודע להזרים דם? לא. זאת אומרת, כל אחד מהם יש לו איזושהי פונקציונליות פיזיולוגית שמקבילה ומבדילה ומבחינה בינו לבין הקאונטרפארט של אדם שותף שלו. הם שותפים, כל אחד מהם יש לו פונקציה, המוח עובד והלב עובד. המוח שולט על כל האיברים, מצד שני הלב הוא זה שמזרים את הדם לכל האיברים, את החיות מזרים הלב לכל האיברים. אז יש ביניהם איזושהי חלוקת עבודה, אבל חלוקת העבודה הזאת שאנחנו מדברים על התיאור הפיזיולוגי של המוח ושל הלב, החלוקה הפיזיולוגית הזאת מעידה ובמידה מסוימת משקפת את החלוקה ואת ההבדלים שבין הנפש הבהמית לנפש האלוקית. יש לי חשש סביר שמה שאמרתי עכשיו לא לגמרי מובן. כן? מובן? כן? או, ברוך השם, שלא יגמור. אבל ביתר פירוט אנחנו כמובן נראה את זה עוד מעט. כן? בוא נראה את זה עוד. והנה, מקום משכן הנפש הבהמית שמקליפת נוגה בכל איש ישראל ובלב בחלל השמאלי שהוא מלא דם. הוא כתיב כי הדם הוא הנפש. כן, קראנו זה לא מזמן, בדברים י"ב. כן, בפרשת שבוע שעבר. כן. אז יש לנו פה את החלוקה הזאת בין חלל ימני, חלל שמאלי וכולי. זה ברור שמדובר כאן, כמו שאמרנו, באיזשהו עניין אנלוגי. כדאי אגב לשים לב למילה אחת או שתיים למעשה שבעל התניא משתמש בו כבר במשפט הראשון, מקום משכן נפש הבהמית שמקליפת נוגה. הנפש הבהמית היא מקליפת נוגה. מה זה אומר? מה עם מה?
בבני ישראל.
מה? הכל פה מדובר רק על בני ישראל, הכל פה זה רק על בני ברית, רק על יהודים. כן, של גויים, נכון, עם כל הכבוד, אני חושב שונה קצת. אבל מה משמע שמקום משכן נפש הבהמית הוא מקליפת נוגה? דיברנו בהרחבה בפרקים הקודמים על כך שיש לנו שלוש הקליפות הפנימיות לגמרי, ויש לנו את הדברים שהם קליפת נוגה שהם בהתחלה לפחות באיזשהו סטטוס שאפשר לקרוא לו נייטרלי. הם לא לאורך זמן יהיו נייטרלים, כי ברגע שבן אדם מתעסק איתם אז הוא מעלה אותם או לסיכרא דקדושה או שהוא מוריד אותם לצד ההפוך, לסמך א'. אם, דוגמה שאנחנו מביאים כל הזמן, האדם לוקח ענב, כן, הענב החמוד הזה שנמצא פה והוא מתאבה לו מאוד, והוא לוקח את הענב הכי שקל, כופף אותו ומחליש אותו מיד לפה, והוא נהנה מזה. באותו רגע הוא לקח את הענב שהוא מקליפת נוגה, ובגלל תאוותו שבאה מהנפש הבאמת, הוא לא ברח. סיפוק התאווה היה הרבה יותר חשוב מאשר אומר, מה אני צריך למלמל כמה מילים, או מה הבעיה, אני לוקח את הענב ואוכל אותו, מי יגיד לי לא, מה זה גנבתי אותו, לא זה קשר, מה זה נפרישו פרומות ומאשרו, זה קניתי את זה במלוא בקשף טוב בחנות, למה שאני לא כך לאכל את זה, בא לך מאוד לאכול, אתה שולח היד ואוכל, לא, זה לא ברחת, אתה לוקח את הענב הזה ומוריד אותו לשם אחד, ברחת, אתה מעלה אותו לסדרה בקדושה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שבהתחלה כשהענב הזה נמצא פה עכשיו בקערה הנחמדה הזאת, אז הוא במצב ניטרלי, רגע שלקחתי והכנסתי אותו לפה, הוא לא יכול להישאר בניטרלי, הוא חייב ללכת לאחד משני הצדדים, או לסדרה בקדושה, או כמו שדיברנו על זה לעומת זה לצד ההפוך. אותו דבר במידה מסוימת, זה ברמת המיקרו, ברמת המקרו, במידה מסוימת כך גם הנפש הבהמית שפועלת באדם. ואגב, במאמר מוסגר אולי כדאי לציין פה עובדה אחת חשובה, לא אמר עליה בעבר, אבל זה די מזמן, המפלמנו את זה ככה, דבר חשוב מאוד, לחברה אפשר להתבלבל ולהגיד שנפש בהמית ונפש אלוקית זה כמו יצר טוב ויצר רע, זה אותו דבר, יש מאבק איתני בין היצר הטוב והיצר הרע, יש מאבק בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית, זה נכון? ההקבלה הזאת היא נכונה? לא סוכרן, אני שואל רטורית, כן? שאלה רטורית, זה נכון? התשובה זה בכלל לא נכון, זה בכלל לא נכון. כשמדובר על יצרים, מדובר על זה לא נפש, יצר רע ויצר טוב, ואין איזה מינוח שקשור לנפש, ונפש זה לא יצר, זה חלק מהמבנה הרוחני של האדם, יש לו יצרים, אבל יש לו חוץ מזה שתי נפשות. היצר הרע הוא לעולם יצר רע, היצר הרע אף פעם לא יכול להפוך לטוב, היצר הרע אף פעם יכול לגרום לך לעשות משהו טוב, היצר הרע אף פעם לא יכול לעשות משהו, אפילו אם הוא במרכאות לא מתכוון שיצא מן המשהו טוב, כל כוונתו וכל קיומו וכל יעודו ותפקידו בו זה לגרום לך לחטוף, אבל הוא לא נכס. לעומת זאת הנפש הבהמית היא מקליפת נוגה, כמו שמציין פה בעל התניא, ואחרי שכבר למדנו בהרחבה את העניין מה זה קליפת נוגה, אז ברור שלא מדובר כאן ביצרה, כי קליפת נוגה אפשר לקחת אותה גם לסתרה בקדושה, מה שאי אפשר לעשות עם היצרה. ברור? זאת אומרת אצל צדיק אין לו נפש בהמית?
יש לו
נפש בהמית,
יש לו תיאבון, יש לו כוח שינה, יש לו...
נכון, אבל למרות שלמדנו שאצל צדיקים גמורים אין את זה כבר, אפילו לא נפש בהמית, זה מה שדוד המלך אמר, וליבי חלל בקרבי, ודיברנו על זה כמה וכמה פעם. אז זה צדיק גמור, כמו שראינו בתחילת הספר, זה אדם שהגיע למדרגה כל כך גבוהה שהוא כבר מעבר למאבקים, אצלו כבר אין מאבק. הדרגה הזאת נקראת בשם דרגת ביטול מוחלטת לקדוש ברוך הוא, או זה מכונה גם בשם המרכבה. הצדיקים הגדולים הגדולים, אבות האומה, נחשבים למרכבה. מה הם עשו מרכבה? שהם עצמם, מה זה מרכבה? מרכבה זה משהו שהוא כל כולו משרת את מי שרוכב עליה, מי שמשתמש בה. המרכבה עצמה, בפני עצמה, אין לה שום חשיבות. לגלגל הקדמי או האחורי או השמאלי או הימני בפני עצמו אין שום חשיבות. כל קיומו זה בשביל להשיע את המרכבה או יותר נכון את מי שבתוכה. אז לכן אנחנו יודעים שאבותינו זה דוד המלך, הם הגלגלים של המרכבה. למה? מכיוון שביטלו את עצמם לחלוטין. אנחנו מה? שום דבר. ודוד המלך, לוי חלל בקרבי. אז דוד המלך אומר, ולוי חלל בקרבי, איך הוא הגיע למדרגה הזו? ביטול מוחלט. בן אדם שמצליח לבטל את עצמו באופן מוחלט לחלוטין, זה אדם שהגיע לדרגת הקדושה הגבוהה ביותר שבן אנוש מסוגל להגיע אליה, זה הדרגה ה-50, זה נקרא דרגת המרכבה.
לא היה נגיד שנגיד רוצה לאכול כי יש הרגשה של תיאבון, לא צריך להיאבק לדעת אם אני אוכל לשם שמיים או לא לשם שמיים.
בדיוק, נכון, בדיוק כך. אבל איך הוא צריך לאכול? כמו שהלל הזקן אומר, צריך להכין את הבהמה. אבל הוא אף פעם לא לקח את הענה ואכל אותו כי אמר טעים, מצמץ לקלק בשפתיים, אמר אני רוצה גלידה. אף פעם הוא לא התאווה לגלידה ולא לעוגה ולא לצאת לחופשה לעשות סקי או כל דבר אחר. שום דבר שקשור להנאות הגוף כבר מזמן לא היה רלוונטי. זה ליבי חלל בקרבי.
לא
עשקי? מה?
לא עשקי?
הוא לא עשה עשקי.
הוא לא
עשקי
בכלל?
בכלל לא.
למה לא?
כרגע אמר. רק הנאות שהם לשם שמיים. אם הרופא היה אומר לו, תשמע, כדי שאתה תהיה בריא ותוכל להיות חזק ולעבוד את השם כמו שצריך, תצא לשבוע, אני רושם לך מרשם, שבוע עשקי. אז הוא צריך לעשות, לא רק שהוא יכול, הוא חייב לעשות את זה. אבל אם הרבה יותר טוב בשבילו לצאת בשבוע חופשה, אבל ללכת לצפת, לשאוב שם אוויר פסגות, להתבשם מכל קברי הצדיקים שנמצאים שם, ואחרי זה לחזור לפה, קובעי השם יחליפו כוח, אז זה מה שעדיף שיעשה. גם אם זה בעל חשבון עסקי. כן? זה הרעיון. מה? בישראל, בוודאי. גם בישראל, אפשר לעשות הרבה דברים מיותרים גם בישראל. יש לו כל האוזן בישראל, הוא נחות. לא הכל הוא לשם שמיים. אבל נכון, מיכאל, אתה רואה גלידה, יש בטח איזה גלידה שאתה מאוד אוהב, נכון? אה, בינינו, נכון. וניל, שוקולד, כאלה קרמל, עם שוקולד בלגי ובאפל שוודי בפנים שם, אתה מסתכל על דבר כזה, לא ממש, אבל אתה מתחיל לרדת לך קצת ריר, לא ממש, אבל אתה מרגיש, במיוחד אם אתה רעב, שעכשיו היית יורד על הגלידה הזאת, חבל על הזמן. זה מה שאני אומר, בכאילו, ריר במוח, כן? אז מה זה אומר? שאתה רוצה מאוד אוכל את הגלידה כי זה מאוד טעים לך, כי אתה חושב שזה יעשה לך מאוד טוב והמענה הגדולה. עכשיו אני מניח שגמרת את הקערת הגלידה הזאת, היה לך במשך 5 דקות שלאחת ולקלקת ואכלת בשקיקה רבה את הגלידה, אבל סוף כל סוף אחרי 5 דקות היא נגמרה. עכשיו אתה מסתכל דקה אחרי שגמרת את הגלידה, חוץ מאשר כמה אלפי קלוריות שהכנסת לגוף, מה נשאר לך מזה?
מקל.
אה? מקל, מצוין. מקל חובלים. מקל חובלים נשאר לך, כן. זה לא בכל מקרה. הגלידות האלה הן משובחות, במיוחד גם מקלן. מאוד בקופסה גדולה, לא נשאר כלום.
מה עושה?
אז מה אתה צריך ללמוד מזה? אם אתה בא ואומר, רגע, אני מאוד אהבתי את הגלידה, אבל בוא נראה מה יצא לי מזה. 5 דקות של הנאה שווה? יכול להיות שכן. אבל איפה הקדוש ברוך הוא בתוך ה5 דקות האלה? הוא היה בפנים? ומה בתוך? כמה הוא לא? אה? זה בעיה. זה לקחת את הגלידה הזאת מפי עוללים ויונקים, אה, יעקב, נכון? זה בסדר גמור, מפי עוללים ויונקים, נשאל את העוז, ואין עוז אל התורה, זה נאמר, שם עוז לנו ניתן, נראה את נאות בשלום, וגם דרך להבהיר את הדברים. כולנו הרי בדברים האלה, שפה זה דבר ינוק, אתם מבינים משהו? אבל אם אתה הוצאת את הקדוש ברוך הוא לחמש דקות האלה שאכלת את הגלידה, אז זה בעיה. ולקחת את הגלידה הזאת, וזה אולי יישמע לך נורא והיום, אבל אתה לקחת ותרמת אותה מרצונך לטובת ההזנה של כוחות התומעה בעולם. כל ליק שעשית הזין את הרוע שבעולם. אנחנו מספר לנו שזה נתן, שעבדתי בהם, זה לא כמו בשלטים, זה לא, זה משהו וירטואלי כזה. אבל אם היית בא ואומר שאני בעצם גלידה אני לא אוכל, אני לא הולך אחרי תא הזאת, נכון, סתם מתחשק לי, ומי עושה משהו כי סתם מתחשק לו לעשות משהו שבאמת צריך, לא כי מתחשק או במתח. זה באמת, זה כן, זאת כנראה אפילו יעקב כבר מכיר את הדחיקה, אלא אני מכיר, אבל הוא כבר מכיר. טוב, טוב, זה שמור לך מששת ימי בראשית. שתי מישים באתו באמצע דיון מעניין, שהאמת שאתה רוצה להפעיל את זה מראש. אנחנו מדברים על כל מיני דברים שמאדם מתחשק לו, כן, זה שמיכל פה זה באמת כדוגמה גלידה, כן, אבל אנחנו מדברים למעשה על אנטומיה של הגלידה בתור משל ונמשל בעבודת השם. איך זה נשמע? מליצית זה נשמע טוב, אבל יתרה מזאת, מה שראינו שזה זה הרבה תכלת. הגלידה כמשל,
הגיל
מציאותי הכי ממשי, הכי מוחשי. כולם מבינים את זה, כולם יודעים כמה קל ליפול במשטיון הקטן הגדול הזה
של הגלידה,
וכך גם הוגות, וכך גם כל מיני דברים אחרים שכבר דיברנו הרבה מאוד פעמים שזורקים אותם לשם השם, אז משרתים רחמנא ליצלן את הצד האחר, מחזקים את הרוע שבעולם. עכשיו צריך להבין,
נראה לי שלפי השיטה הזאת,
כן,
עכשיו
אגב הכל מוקלט פה, אז אני מציע שכמו שאמרתי תזררים את מילותייך, זה יונצח פה עכשיו למען הדורות הבאים, ואיפה חיבוק מרשיעה, אני תמיד יוכל להשמיע לך את זה, להגיד את זה, תראי מה אמר עכשיו.
תודה רבה. רעיון מסוים אתה יודע בעניין הזה של הגלידה, הרי אמרת שאם אתה לוקח את הגלידה ומעלה אותה לשם אתה אומר, אם אני אוכל את הגלידה, אני אעשה טוב לה, אני אוכל ללמוד תורה.
נכון.
העלית את הגלידה לקדושה.
נכון.
אז אתה חייב לאכול את הגלידה.
או, זאת עכשיו שאלה, מכיוון. מכיוון. אוקיי, יפה מאוד, נכון. אם תצליחי לשכנע את עצמך, אמן, שאכן, לא ברמה של פילוסופיה בגרוש, אלא באמת הגלידה נחוצה לך כדי שלאחר מכן שאת יושבת בחברותה לומדת גמרא זה יחזק את לימוד התורה, מצוין, אז הגלידה הזאת עלתה בשערה השמיימה לשם צד הקדושה.
נכון, הנה, אם אני לא
אוכל את הבוטן
אז אני
ארדן
פה.
או, הנה, מצוין.
גם 600 קלעות ל-100 גרם, אבל
שתהיה זו הדרך.
קטן עלינו.
זו הדרך, ככה צריך, אבל אנחנו לוקחים את הבוטן ומעלים אותה לדרגת הקדושה. לא רק לפני ואחרי, כשמברכים לפני ואחרי, גם באמצע, גם את הבוטן עצמו. כן, את אכילת הבוטן, אפשר להעלות את צד הקדושה.
אפשר
להעתיק
מזה
שגם
לא
משמינים
עם זה,
שיפורי מקרן,
זה
לא מזה. זה די שלא, זה כבר, כן. לא, ככה זה רחוק. אנחנו נשמדים לכתוב.
אוקיי.
נשמדים לכתוב. אבל מה שכן אפשר להגיד, זה הפוך. כן? מאמר הפוך, סופר רבי נחום מצ'רנוביל, אחד מגדולי החסידים בדור השני שאחרי הבעל שם טוב. אנחנו משושל את צ'רנוביל, לא מכירים את זה רחמנא ליצלן בגלל הקור שהיה פוסט שם, זה מה שמוכר היום צ'רנוביל או ילדי צ'רנוביל. זה אותו מקום, כן, אותו מקום ברוסיה.
כן.
אבל היה צדיק גדול, חסיד גדול, רבי נחום מצ'רנוביל, שהוא היה כל כך מתענג שהוא היה אומר אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה, שהוא היה משמין מזה, הוא היה מקבל ממש קילוגרמים עודפים כאילו שהוא אכל איזה ממתקים, כי ההנאה שלו הרוחנית באיזשהו תהליך שקשה להבין אותו הייתה כזאת הנאה עצומה שהיא ירדה לתוך הנפש הבאמת, וגרמה לו להשמין. כמובן שהדרך הבדיחותה יכול לבוא כל אחד עכשיו ששלושה קילוגרמים עודפים ולהגיד זה בגלל שאני מכוון ואמן יש רבה, ודאי ודאי, אבל זה במילכה זה בדיחותה, אבל הסיפור הזה הרבי נחום מצ'רנוביל זה סיפור המדהים, ככה נאמר, ככה נאמר לפי שוכרים, לפי מקורות מאוד מיימנים, זה המשמין מנחת. זה שלוקחים דבר גשמי ומעלים אותו לצד הרוחני, זה אנחנו עושים לעתים קרובות מאוד, כל אוכל שאנחנו עושים, כל דבר אחר שאנחנו בכל משרתים את גופנו, זה דבר גשמי, צריך לקחת ולא אותו לרמה הרוחני. אבל איפה נמצא שיש דבר רוחני שמהופך איזה טרנספורמציה לגופני, זה קשה יותר לדמיין, וזה הנה רבי נחום מצ'רנוביל, אנחנו סופר על זה. הגמרא אומרת, מה זה אמן יש מרבה, זה הרי משהו שאם היינו מבינים מה אנחנו מחוללים גם בשמיים, ואומרים אמן יש מרבה, לכן אומרת הגמרא וברכות, צריך להגיד את זה אדם בכל כוחו. מה עם אשמה בכל כוחו? זה מחלוקת רש"י ותוספות, כן? מה אומר רש"י? מה? כן, כן, בסדר, אז נשלים את העניין הזה. נכון, אז רש"י ותוספות, מה הכוונה שם בכל כוחו? אחד אומר בכל כוחו ממש, צריך לצעוק, שני אומר בכל כוונתו, גם הוא אומר את זה בשקט, שיהיה בכל כוונתו. ומכיוון שקיימה למקמן דאמר בכל כוחו וקיימה למקמן דאמר בכל כוונתו, צריך לעשות את שניהם. אמן יש מרבה צריך להגיד בכל כוחו ובכל כוונתו, וככה הוא יוצא ידי רש"י ותוספות ביחד. למה דווקא את זה? ומי שאומר אמן יש מרבה, זה קודם כל הגמרא אומרת שם הוא בן העולם הבא וכל מיני כאלה, למה דווקא זה? למשל האמירת אמן יש מרבה, יש עניינים גבוהים מאוד, מי שמבין בדברים האלה זה רבי נחום מצ'רנוביל, בוודאי הבין מה הוא עושה כשהוא אומר אמן יש מרבה, והביא לו כזאת שמחה וכזאת נחת רוח שצדיק יכול להיות שתורגם להנאה גופנית. כן מיכאל, מה אתה אומר? מיכאל זה שם מחייר, זה הסתרם של שרות אל ישראל, צריך לצג אותו בכבוד.
אז
אמן,
אם אתה כמו שאתה יכול לחשוב אתה נהנה גם זה,
אני אגיד לך למעשה, השאלה היא מעניינת אבל היא לא... מה?
לא שייך
לא, לא, היא שייכת, רק אני אומר היא לא מעשית. למה היא לא מעשית? אני אגיד לך, זה בקצרה ונמשיך עד, בסדר? אתה עושה מנקודת הנחה שמי שמתאבה לדבר כזה או אחר הוא יכול לעשות איזה פעולה עצמית לתוך עצמו, להסתכל לתוך עצמו ועל ידי כך להפוך את ההנאה הגופנית הזאת למשהו נטול הנאה גופנית, ועל ידי כך אתה אומר להשקיע על הפעולה של אותו מאכל על הגוף שלך. למה אני אומר שזה לא מעשי? כי מי שנמצא בדרגה שהוא יכול לעשות את זה, הוא לא מתאבל למאכל הזה או מה שזה לא יהיה מלכתחילה, זה לא מדבר אליו, לעצם מבחינתו זה סבל. כן? יש עד היום בן שסיפר לי הבן שלי שם בעלי, יש שם את הרב, זה לא הרב שדן, זה רב אחר, אני לא רוצה, הרב קשתיאל, מל הרב קשתיאל, כן, הרב קשתיאל, הרב קשתיאל, שהוא רב מאוד מאוד ידוע היום בחוגי המזרחי, בשיבות הקר, מה שנקרא, בעולם חסידי הרב קוק. השבוע, כידוע, היה יום השנה 71 לפטירתו. רצון שאנחנו אומרים פה, הולידו נשמתו, צדיק עצום. כל גדולי עולם הודו בגדלותו העצומה. חזוני שהיה נעמד כשהיה נכנס לרב קוק. או משהו שקצת תורה מהלך. אז הרב קשתיאל סיפר לי, סיפר לתומר, כן? שהוא נכנס, הגיע ארוחת צהריים, איך הוא אוכל צהריים? הוא נכנס שם על החדר אוכל, כן? הוא לא מתיישב. ארוחת הצהריים שלו לוקחת 4 דקות. הוא נכנס, רואה ככה, מברך, מה נשמע, תוך כדי כך הוא גם מדבר בדברי תורה עם חלק מהאנשים שנמצאים שם, לא מתיישב, ולך ברכה אחרונה ויוצא. זה מה שהוא? לא, זה לא יש לי לדלול, אלא לא מעניין אותו ארוחת צהריים, זה לא חשוב לו. הוא חש על כל רגע שהוא מבזבז שם בחזר אוכל, זה רגע פחות שהוא יושב על הסטנדר ולומד. אז הוא מחפש איך לקצר את התהליך כמה שיותר, עושה את זה כדי לתת ידי חובה. הוא לא מרגיש בכלל מה שהוא מכניס לגוף, ולא אכפת לו אם זה כן טעים או לא טעים. הוא עושה את זה בשביל לזון את גופו, ככה צריך, זה עניין שזה נשמרתם, וכל זה לא מעניין, כל השאר לא מעניין, כן טעים, לא טעים, לא מעניין. שבן אדם כל כולו נמצא בתורה, האם הגופניים מתגמדים עד כדי רמה שהם נעים בלתי חשובים לחלוטין. אז בן אדם כזה, כשהוא רואה גלידה, הוא לא יודע מה זה בכלל, זה לא מעניין אותו. זה לא שהוא מתאבל לזה, אבל הוא מצליח לעמוד בפני הפיתוי. זה לא מדבר, הוא לא מתאבל לזה בכלל. זה מביא חלל בקרבי. זה אחד שביער כבר את הנפש, את כל ההשפעות של הנפש הבאמת. הוא כבר חסין. אני עוד פעם, אני לא מדבר שפציפית על הרב קשתיאל, אבל זה דוגמה, כי היא מאוד מדברת ורלוונטית לענייננו.
אני מבין מה דבר הזה. כן? ההבדל לפחות שיש מאוד בין שני המקומות האלה, שזה המוח והלב. המוח זה מרכז של השליטה של כל דבר.
והחשיבה.
המוח, נכון, זה השליטה. אבל הלב הוא פועל בלי שום שליטה, הוא פועל לבד.
דיוק.
זה המהות של כל התאוות אוטומטיות. ללישון, לאכול, והם הפכו את הטבע שלהם, זאת אומרת, כאילו אין את הדבר הזה, אין את הטבע.
בדיוק. ולמעשה הטבע ישנו, וזה טבע טוב, כי אנחנו צריכים לחיות בשביל לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, צריך לחיות. אבל הכל משרת את המטרה, שזה עבודת השם.
שינו את הטבע
גבוה על העניין. הטבע ממשיך להיות לב שפועם, והוא ממשיך להזרים דם לכל האיברים, וממשיכים לאכול קצת, ממשיכים לישון קצת, אבל הכל זה בשביל לשמור על הגוף כדי שיוכל לעבוד את עבודת השם כמו שצריך. זמנו, אתה ישיבה שכבר פעם דיברנו על זה, ישיבה בניקלסבורג, ש שרבי שמעאל תימני חשבון. מה דיברנו? מוכר? השם מוכר. צדיק עצום, אחד מגדולי האדמו"רים בדור של המגיד מנזריץ'. אני לא בטוח אם הוא... לא, הוא לא ראה את הבעל שם טוב. הוא היה אחד משני השניים שידועים בשם האחים הקדושים. יש כמה כאלה אחים שנקראים בשם האחים הקדושים. אחד מהם זה רבי למלך, זוג אחד זה רבי למלך מיז'נס ורב סושה מהניפוליס, זה בשם האחים הקדושים. היה עוד צמד שנקראים בשם האחים הקדושים, זה רב שמלכה מניקלסבורג שהיה הבכור והאח הצעיר שלו רבי פנחס בעל ההפלאה. זה שלם, רואים, מדהימים, שזה באמת, כל הסיפורים האלה זה כמו שאמר בעל התניא, סיפורי צדיקים, זה תורה שבכתב. זה הדבר שממנו הכי אפשר ללמוד, כמובן סיפורים אמיתיים, לא מה יסתדר, סתם, הם דבוקים. אבל בישיבה של שמלכה מניקלסבורג היא הייתה ידועה בזה ששם היו מביאים את האדם עד קצה גבול היכולת שלו מבחינת לא לישון, מבחינת העדר שינה.
זה קשה מאוד.
לא רק שזה קשה מאוד, היו שם כמה דברים שזה בלתי אפשרי. ידוע שבאדם שנודר לא לישון יותר מאשר שלושה ימים, אומרים שזה דברים בטלים, כי אי אפשר לעשות דבר כזה. שם מבחני הכניסה לישיבה, מה שמובא, אני לא יודע, לא ערב לדיוק של הסיפור הזה, אבל הוא בא במקומות מאוד אמינים, שמבחן הכניסה לישיבה היה חוץ מאשר כמובן דרגתו של המועמד בלימוד, ולראות אם הוא מסוגל ללמוד שבוע שלם בלי לישון משבת עד שבת. כן? והיו גדולים, היו כאלה שאז היו אברכים צעירים, תלמידים צעירים, אבל לאחר מכן הם הפכו להיות ממש גדולי ישראל שנבחנו שם בישיבה ולא עמדו בזה. ומובא בשם אחד מהגדולים האלה שהוא לא עמד בזה, הוא אמר הישיבה היא לא בשבילי, אני יודע שבאדם צריך לשמור על עצמו, אין אתגר בלא לישון. נכון, צריך לעבוד בשם בכל רגע, אבל צריך לישון כדי לשמור על הגוף. התפיסה של רב שמלכה הייתה אחרת, עד כדי כך שהוא פעם באמת נחלט מהעניין הזה של היעדר שינה, וידעו שזה בגלל שהוא לא ישן, זה ברור שאי אפשר ככה. אבל האמת היא שהוא ממש, הסיפורים, כתוצאה מהדרגה, כמעט הוא זכה לגילויי אליהו, המון, בגלל המאמץ העצום שלו בעבודת השם. ופעם אחת היו צריכים להזעיק את רבי מלך מליז'נס שיבוא אליו לניקנסבורג כדי לשכנע אותו ללכת לישון קצת, להציל את עצמו שם מאיזה מחלה שלא יחלה יותר מזה.
יש במשמרתם,
כל אחד יש לו את המשמרתם שלו. משמרתם זה דרגה אישית. אנחנו יודעים שמשה רבנו כשעלה לשמיים לא אכל ולא שתה 40 יום ו-40 לילה. איך זה יכול להיות? איפה ונשמרתם? אדם בקושי יום יומיים לא מחזיק בלי אוכל ושתייה. איך משה רבנו, נכון? לא אכל ולא שתה 40 יום.
זה לא מצב
רגיל. זה לא מצב רגיל, אבל בכל זאת משה רבנו היה בשר ודם, היה בן אנוש. לא אכל ולא שתה 3 פעמים 40 יום כאלה. כן, פעם הראשונה, פעם האחרונה ופעם האמצעית גם. הרי הוא עלה למרום 3 פעמים 40 יום. אז מה אם ונשמרתם? נשמרתם. כל אחד יש לו את הדרגה שלו במה זה ונשמרתם לגביו באופן אישי. ראינו את זה פה? נכון, לא נתקל. קודם כל ברור שהם נפצלים מה שראינו בפרק הקודם, מכל מה שנקרא חיבוט הקבר. הצדיקים אין עניין של חיבוך הקבר, כי הגוף הגשמי שלהם לא צריך להתאר משום דבר, הוא טהור, גם ככה. ומעבר לזה, זה נכון מה שאתה אומר, שצדיקים גמורים, אז הגוף שלהם לא נרכב. אגב, יצא לאחרונה ספר שחלקו עוסק בכל מיני דברים קצת מפחידים, זה הכל מדבר שם על עניינים שקשורים לאזור שבין החיים והמתים. אז זה קיבל הסכמות מכמה וכמה גדולי ישראל, נקרא בשם רפאים יקומו. ספר שהוא הרבה מאוד סיפורים אבל מאוד מהימנים על כל מה שקשור לנושא של חיים ומוות, בעיקר הרבה מאוד סיפורים על מופתים שקרו לצדיקים כאלה ואחרים. את העניין הזה שכבר דיברנו כמה וכמה פעמים על נושא של מה קרה לעולי הגרדום בקליר, שני אליהו, אליהו חכים ואליהו בצורי, יש כמה שלום במצרים, העבירו את גופותיהם לקבורה בארץ, וכולם שם נדהמו שהעבירו את הגופות שלהם הרבה עשרות שנים אחרי שתלו אותם, הגופות היו שלמות לגמרי, כאילו נקברו אתמול, מתו על קידוש השם.
זה יוכל לזה ככה, כאילו, כי היום יש כל מיני
אמצעי שימור.
כן,
אבל זה אותם הציעו לאורג שם במצרים, המצרים לא היה להם שום אינטרס לשמר אותם.
החגידה הייתה
בזמן
המצרים העתיקה, לא
במצרים,
המודרנית.
זה לא
היה להם
אינטרס
לחנות אותם.
כן, זה לא, מלא, היו חונטים שם את נאסר, זיכרונו לכלל המילה. אבל אותם, אני מוציא אותם לאורג. בכל מקרה, מה שאנחנו רואים מתוך העניין הזה זה שכל הנושא של הנפש הבהמית, ככל שאנחנו מצליחים להביא אותו יותר לשליטה, ככה אנחנו מצליחים לדחוק אותו עתידה ולפנות יותר מקום לנפש האלוקית. יש באנלוגיה, יש איזשהו ספייס מוגבל, ואז השאלה היא מי דומיננטי שם? בעיר, כן, בדיוק, בעיר הקטנה. אם הנפש הבהמית משתלטת שם, אז היא דוחקת עתידה את הנפש האלוקית, ולהפך. כל זה אמרנו על שתי מילים, על העובדה שהנפש הבהמית היא מקליפת נוגה. אבל זה שתי מילים, כמו כל דבר בספר התניא, שמטפלות בתוכם תילי תילים של עניינים, כי מזה אנחנו לומדים, א', אם לא ידענו את זה עד עכשיו, אז ברור מכאן שהנפש הבהמית זה לא היצר הרע, נהפוך הוא, חלק גדול מאוד מהמצוות הגדולות ביותר שבן אדם יכול לעשות, הוא עושה את זה תוך שהוא רותם למצוות האלה את העוצמות האדירות של הנפש הבהמית. מה זה? מצווה לשמוח ביום טוב ואין שמחה אלא בבשר ויין. יכול השואל לשאול מה זה בשר ויין הנפש הבאמת? בשר, מה אתה? סטייקים אתה עושה לי פה? יין טוב מסובך כזה, שרדונה, זה הנפש הבאמת מתאבד פה ליינות, כן? מה? תתגבר? לא? אם אתה לוקח את הבשר ואת היין ורותם אותם, כמו שאמרנו מקודם אפרופו הגלידה והעוגה והבוטן וכו', רותם אותם לא ברמת הסיפורים אלא באמת כחלק מהעניין של שמחת יום טוב, אז מאותו רגע זה מצווה. זה לא שזה לא נפש בהמית, אתה עושה את זה בצו הנפש האלוקית, שהיא רותמת את הנפש הבהמית כדי ביחד בהרמוניה לקיים את שמחת יום טוב כמו שצריך ברמה הגופנית. לא כל דבר הוא חייב להיות הנאות רוחניות, אפשר לרתום את העוצמות של הנפש הבהמית למטרות רוחניות. זה למעשה האדם המושלם. האדם השלם והמושלם זה לא אדם שמתנזר. נזיר זה לא דבר שחזל כל כך שיבחו. ראיתי שיש פה איזה גישה אמביוולנטית כזאת. מצד אחד אומרים, לא דייך מה שעשה לך התורה ואתה בוסר על עצמך דברים נוספים. מצד שני, שימון שם קח את אותו אחד שגזר את הבחור היפה הזה, שגזר את מחלפות ראשו ושיבח אותו, וזה החטא ביחידה שהוא אכל איתם את החטא של הבחור הזה. כן, שהוא הקריב בסיום תקופת הנזירות שלו. כן, סיפור מפורסם, משפחת נזיר. אבל דרך אגב, השבוע בסמיכות ליורצייט של הרב קוק, היה גם היורצייט של הרב הנזיר, מגדולי תלמידיו של הרב קוק. כן, אז דוד הכהן. והבן שלו הוא הרב הראשי של חיפה, והרב שערי שוב הכהן. הרב הראשי של חיפה הוא הבן של הרב הנזיר. הרב הנזיר מאוד מיוחד. הוא לא, אף פעם לא גילח את מחלפות ראשו. לא בגלל זה, או בגלל זה הוא לא גילח, אבל הוא קיבל על עצמו את כל איסורי הנזירות. הוא היה ממש נזיר לפי כל פרט ופרט בהלכה. והוא עוד הוסיף על עצמו כל מיני חומרות כאלה ואחרות. אחד מאלה שידועים כארבעת תלמידיו הגדולים של הרב קוק, הרב חרל"פ, הרב הנזיר, הבן שלו, הרב צבי יהודה, ממשיכי דרכו. אבל הרב הנזיר, היורצייט שלו היה ממש עכשיו, אז הוא קיבל עצמו איסורי נזירות. אבל כמה כאלה היו? אחד. כל השאר, גדולי ישראל, ככל שיהיו גדולים, והיו, יש ברוך השם, והיו ברוך השם הרבה כאלה, לא אלמן ישראל, אף אחד מהם לא קיבל איסורי נזירות. ולא מתך, שהתורה לא אומר לך תוסיף איסורים על מה שכבר יש. יש לך אוכל, תאכל, שתייה, תשתה. עניינים אחרים שהם במישור הפיזי, חופשה. אני זוכר שב פעם באיזה טיול בשוויץ, הגענו שם לאיזה מקום שנקרא בשם ארוסה. לא יודע, האמת הם שם בארוסה? בשוויץ. מקום מדהים, באמת. גם מאוד למעלה, הנשיאה שם זה משהו שבחיים לא נשכח. כן, נשיאת תלולה, עשינו שם, כנראה טעות קטנה, איזה מכה של רכבת, אבל נסענו לשם באוטו שלנו. לא היה לנו שם, נסיעה מסוכנת, מפחידה באופן בלתי רגיל. אנחנו במשך כמה שעות עשינו את הדרך הזאת שמתפתלת ככה על תהומות עצומים בדרך פתרה של שנייה אחת של אובדן תשומת הלב, ואתה מדרדר שם, אין מעקה, אין כלום, אתה מדרדר לתהומות שאתה לא רואה בכלל את הקרקע, וכאילו אתה בתוך ענן, אתה נוסע, אגב, יש שם עננים, אתה נוסע בתוך עננים.
מחזור זה דרך חצי קטנה שאתה בצלע של ההר, כאילו אתה
בצד הימני, כן, אבל מהלוך שם זה נסיעת פחד. לא משנה, בקיצור, כמה שאנחנו שם שוהים או מעבירים שם את השבת, כן, נסענו שם ביום שישי, גם בגלל הנסיעה הזאת הגענו די קרוב לשבת, נסענו שם הרפתקאות, ביום שישי הזה חבל על הזמן, הגענו למלון, מסתבר שלקחו לנו את החדרים. למה? כי במלון הגיע, זו הנקודה שאני רוצה להגיד, הגיע שם לכמה ימים הרבי משוורש מבלגיה. הרבי משוורש, משוורש היה אחד מגדולי האדמו"רים, מתלמידיו של רבי אלימלך מליז'נסק, היה רבי משוורש. זה שם פחות מוכר, אבל הוא היה צדיק עצום, והשושלת שלו קיימת עד עצם היום. הם לא בארץ, היום הוא בבלגיה, הרבי משוורש. אני חושב שאותו אחד שהיה זעים, הוא מקווה שהוא, זה מה שאני אומר, אני לא בטוח שהוא חי עדיין, אבל זה שלו, אתה ממשיך דרכו, ממשיך השושלת. אבל בכל מקרה הוא הגיע שם עם להקה גדולה של חסידים, הם השתלטו על המלון, ובעל המלון לקח בשבילם כל חדר אפשרי, כולל את שלנו. כן, אנחנו בסוף הרווחנו מזה, כי הוא היה צריך לקחת בשבילנו איזה סוויטה, בחיים לא היינו משלמים בשבילה, וזה אמרנו לך כי לא הייתה לו ברירה.
כל זה יעבירה, הכל לטובה.
הכל לטובה, כן.
חיפשנו מלון כזה או שבת, מה יש שם? או סנטמונס?
עכשיו זה מהגרין. כן, עכשיו את מוסטריה.
רצינו לאכול במקום מסודם. אז חשבתי לסנטמונס, והם אמרו לי שהם פולי בוקט, אבל מה, אתם יכולים לשם בזה מלון?
לא, כן, רק בקצרה, כי אנחנו פה בטיים.
ואז אמרנו, צלצלתי להראות, אמרו, יש מקום, כדאי לכם לבוא נפלא. בסוף, הגענו, לפני שנה, תקחו לנו את החדר, מושים אותנו במלון ליד, וקחו עלינו לארוחות.
בקיצור, במלון של היד, היה מלון הרבה יותר חדיש, קיבלנו שם סוויטה ענקית, נוף פנורמי אל הערים, אל התהום שם, תסתכל למטה, חוטף שחרחורת, ממש יושב על צל ההר, נוף לא מהעולם הזה, משהו מדהים, כל שכלולי הזה, זה משהו שהמחיר שלו היה בשמיים. לא היינו מעלים על הדעת לקחת דבר כזה, אבל לא הייתה לא רע, אחד נמצא לנו מקום, זה המקום היחידי שהיה פנוי, שעה לפני שבת. כן, שעה, שעה וחצי לפני שבת, זה מה שהיה. אמר, אוקיי, יאללה, תקחו. anyway, הנקודה בעניין הזה, זה שגם הרבי משוורש, עם כל סגולתו, הוא בא לנוח שם. האוויר שם, צלול, ומבריא. אז ברור שהוא לא בא בשביל לקייף. רבי בשביל לטייל שם סתם עוד חיים. הוא בא בשביל לנוח, להחליף כוח. קובע שהם יחליפו כוח, כמו שהפסוק הזה נאמר בהקשרים שונים קצת ממה שנוטים לייחס, ובדרך כלל השימוש הרווח בפסוק הזה. אבל נניח בשימוש העממי קובע השם להחליף כוח, אז קובע השם, עובדי השם, קובע להחליף כוח, עושים את זה לשם שמיים, ואם בשביל זה צריך לנסוע לשוויץ, אז נוסעים לשוויץ. פה מבלגיה לשוויץ זה לא כך נורא, גם נסוע לשוויץ זה יותר רחוק, אבל זה העניין של לקחת כל דבר שבעיקרון אמור להיות בשביל הכיף, בשביל הפן, ולרקום אותו לטובת עבודת השם. טובת שימור ושמירת הגוף. בצפיים היה עובר בישיבה ברבים, ככה מספרים. היו שם מתמידים כאלה, שרצו להמשיך ללמוד גם בלילה, בגלל שלה הייתה שונה קצת ממה שאמרנו מקודם, הוא היה עובר ומחבא את האור. הוא אומר, קינדרלך, עכשיו לישון. צריך לישון? אז תשנו, לא יהיה לכם כוח מחר ללמוד. סיפור על הבגרום שפירה. כן, שסיפרו לו פעם אחת על איזה מתמיד, לא מזמן, בדור האחרון, בישיבת מרכז הרב, שיש שם איזה מתמיד אחד שלומד בלילות, משהו, תמיד, לומד בלילות, מתמיד כזה לא נראה. אמר, לא נשמע לי. ובגרום אמר, לא נשמע לי אמיתי. לא כזה מתמיד. אך הוא אמר. ואחרי שעשו ברורים, ראו שהוא באמת יושב בלילות, אבל ביום הוא נרדם על הסטנדר. באמצע השיעור הוא מנקר. ומה יצא לך? יצא שפרפה לשבחה. אבל לא חוכמה, אני לא, אני מתמיד, אני לומד בלילות.
אתה צריך לחשוב.
כן, נכון?
אתה לא יודע, אתה לא יודע, אתה לא יודע, אתה לא יודע.
שיעורים? כן, בדיוק.
אפילו יותר גרוע.
מה?
אפילו יותר גרוע.
כן? זה לא העניין להיות מתמיד מהסוג הזה.
זה
שיצא לו
שם של
מתמיד. לא, כן. אז אני אומר, זה לא שם את זה בשביל הפוזה. ללמוד בלילות. צריך להיות משיקול פרקטי. אתה מרוויח מזה או לא מרוויח מזה? אתה מזיק לעצמך או מועיל לעצמך? כמובן גם הגשמי וגם הרוחני. אז זה העניין, באמת, עולם שלם שנובע פה משתי המילים האלה. העובדה שהנפש הבהמית היא מקליפת נוגה. לא יצרה. זה לא שלוש הקליפות עצמאות. זה נמצא בשלב הראשון במצב ניטרלי, כמו הענב הזה. שבשלב הראשון הוא במצב ניטרלי. מתי הוא מקבל את ההכוונה שלו, את הבעיטה ימינה או שמאלה לסמך א' או בעזרת השם סיפרא דקדושא, בזמן שיש לך איזה קשר אליו, אתה מיישם עליו משהו, אתה אוכל אותו. אותו דבר הוא פה, הנפש הבהמית היא ניטרלית. אתה רוצה לאכול בשר ויין ביום טוב? מצוין, השאלה היא רק למה אתה עושה את זה. אם אתה אומר בשר, איזה ארוחה הרבשנו, ארוחת שחיתות, סיסוף בני מאי, כמו שאומרים בעניין הזה, שמחתי באה על סיפוקה, כמו שאמרו בדורות הקרובים, בדורות האחרונים, אומרים, או, עכשיו שמחתי שמחה. כן, זה שמחתי זה קיבה, כן? כן, אתה אומר ככה, או, כן, מה, מצוין, זה לא הכוונה. זה לא כאילו, אתה אומר, איזה שמחת יום טוב הייתה לנו. כתוב ליבנו, בשר, ויין, ושמירות, ודברי תורה, היה יום טוב שמח. זה משהו אחר לגמרי. אז אותם בשר ויין, רתמת אותם או לצד אחד או לצד השני. זה קליפת נוגה, זה הנפש הבהמית. זה ההבדל הגדול בין זה לבין היצרה, כי היצרה הוא לעולם רע. אבל צדיק לוקח את הנפש הבהמית שלו ועושה איתה רק מצוות, רק דברים טובים. אני לא מדבר על הצדיק הגמור שמנטרל אותה לגמרי, לא ליבי חלל בקרבי, אבל צדיק במרכאות רגיל, קונבנציונל. אז הוא באמת, יש לו עדיין את הנפש הבהמית, אבל הוא מצליח לשלוט בה בצורה כזאת שהוא רותם את כל העוצמות, את כל התאוות האלה שיש לו לצד הקדושה. והאמת, זה אחד הדברים, אנחנו כמובן לא יודעים חשבונות שמיים, לא יודעים להגיד דבר בצורה מוחלטת, כי אין שום יומרה להבין מה קורה שם בעולמות העליונים. אבל שטויק. אבל נאמר בספרים הקדושים, כן, וגם מושג בחסידות, שאחד הדברים שעושים הרבה נחת רוח בשמיים זה המושג שנקרא בשם מתקחיה. האדם מתאבה למשהו ועוצר את עצמו ובולם את עצמו, זה עושה נחת רוח, כי זה אומר שאתה שליט, המוח שליט על הלב ולא להפך. אמן. כן, מי ששולט איפה שצריך אז הוא מלך, כי זה המוח לב כבד או כליות. מוח לב כבד, המוח קודם כל, הלב לאחר מכן, והכבד, שזה התגלמות התאוות הבהמיות, זה בסוף. אבל מי שאצלו הסדר מתהפך, קודם כל הכבד ואחרי זה הלב ובסוף המוח, אז הוא כלום. כן? אז הוא כלום. אז או שאתה מלך או שאתה כלום. יש גם אפשרות ביניים שאתה למח. אם אתה למח, אז אתה לב, מוח וכבד. זה אפשרות באמצע, גם לא מחמאה גדולה להיות כזה לימה. אתה רוצה להיות מלך, תשליט את המוח על הלב. זה דרך אגב המהות של חב"ד. למה חסידות חב"ד נקראת חב"ד? לא מחוכמה בינה דעת, לא מכיוון שבחב"ד אומרים יש מתוך עשר המידות, עשר המימדים הרוחניים שיש באדם, עשר הספירות. אז יש הראשונים לחוכמה בינה ודעת, ואחרי זה שבע עמידות, כן, חסד, גבורה, תפארת וכו'. ולא שבחב"ד באים ומסתכלים רק על השלושה הראשונות, אלא באים ואומרים שבאדם בשביל להגיע לעבודת השם כמו שצריך, כל מה שהוא צריך לעשות זה לקחת את הכוחות השכליים שלו ולהשליט אותם על השאר, על המידות, ובעיקר על הנפש הבהמית. כן, חוכמה בינה דעת, למעשה המקום שממנו מתחילה באמת עבודת השם. אז אם נגיד ממש רק עוד בקצרה, ופה דיברנו ככה הרבה אפילו על שורה אחת בפרק הזה, אבל אפשר להבחין כאן שהאדמו"ר הזקן ממשיל את הנפש הבהמית לדם, כי הדם הוא הנפש. מה הקשר בין אדם לבין הנפש? הרי הנפש זה מושג רוחני, אדם זה מושג פיזי, אבל במובן והקונטקסט הזה, כמו שמשייך פה בעל התניא, אדם הוא התגלמות התאוות. וכמו שנראה, זה אולי נסיים בנקודה הזאת, תאוות, אנחנו שומעים תאווה, הדמיון שלנו מיד מצייר דברים שנפשו של האדם מתאווה להם. גלידה, ענבים, והצ'וקולה, כל אחד עם התאווה שלו, כן? אבל אנחנו נראה בשורות הבאות שהתפארות, גאווה, כעש, זה גם נפש בהם. נראות שאין כאן לכאורה שום דבר גופני.
אבל
יש ענה. בדיוק, יש ענה. איך אנחנו דרך אגב יודעים שכעש זה ענה? זה מלכות שבת. ידוע בשבת על חורש, על בונה, חייבים, מחלק כמישהו בונה בשבת, אז הוא עובר על אב מלאכן, בונה. אבל מי שהורש, הוא פטור, הוא מקלקל. כן, אחד הכללים בשבת, שמקלקל, פטור. אסור אבל פטור. אבל אם בן אדם לוקח איזה כוס כזאת, ובחנתו, בגלל שהוא כועס, לוקח את הכוס, שובר אותה על הרצפה, זורק אותה בחמת זעם על הרצפה, והיא מתפזרת לרשיפי רשיפים. הוא עבר על זה, הוא חילן את השבת או לא? לכאורה, המקלקל פטור, אבל הוא חייב. למה? מכיוון שהוא נהנה מזה. זה עזר לו לפרוק את הזעם שלו. היד הזה היה סוג מעוות של הנאה. אז מי שמפרק את הכוס בצורה כזאת, הוא חילן את השבת. רואים מכאן שכעש גם זה שייך לנפש הבאמת. או גאווה, או התפארות.
איך אתה רואה את זה? בגלל שהוא נהנה מזה?
כן.
בגלל אם מישהו שובר משהו בענה,
הוא שובר משהו בענה, אז הוא למעשה תיקן אצל עצמו משהו. זה נקרא כאילו תיקן למשהו, זה לא היה הרישה, זה היה הרישה לצורך תיקון. והרישה לצורך תיקון זה חילול שבת. אם יש לו ענה מזה, יש לו רווח מזה. אפילו רווח שנראה לתאורה צדדי מהסוג הזה, אז אומר שהוא עשה את זה לתועלת. אם הוא עשה את זה לתועלת, אז זה חילול שבת. כן? אבל אנחנו נראה ממש בשורות הקרובות שאומר בעל התניא שכל התאוות והתפארות וכעס ודומיהן, שזה לכאורה דברים רוחניים, כעס זה דבר רוחני, זה לא תאווה מהסוג הרגיל, זה דבר התפארות, וזה הכל נובע מהנפש הבהמית, והיא גם קשורה לדם. כל הדברים האלה קשורים לדם. למה? לא סתם אומרים שאחד שכועס אומרים היה לו הדם לראש. זה אמנם ביטוי, אבל זה ביטוי מאוד אינדיקטיבי. הוא ביטוי שאומר משהו. זה ביטוי, אבל יש בו משמעות. עלה לו הדם לראש. אדם מהלב עלה לראש מקום משכנה של הנפש האלוקית. לא בטוח שמי שימציא את הביטוי הזה, זה בדיוק כמו שעבר לו בראש, תרתי משמע, אבל בדיעבד זה מאוד משמעותי העניין הזה.
הראש מתמלא באמת כשאדם כועס.
נכון, מתמלא.
האדום.
כן. או שהוא מתבייש, אז הוא מאדים. ולכן מי שמבייש את השני נקרא בשם שופך דמים. והוא מאדים. כן, אמר ישלטי, שמוטב שישליך עצמו לכבשן האש, שילבין פני חברו ברבים. מה משמע מלבין? מלבין? מה זה מלבין? הוא קודם כל מאדים, ואחרי זה כל אדם משתלק ממנו מרוב בושה. אבל הוא בסופו של דבר נהיה לבן. וקודם כל הוא מאדים, מסמיק, ואחרי זה מלבין. זה התהליך שעובד על אדם שמביישים אותו בציבור. אז מאוד נגזר מזה. מיכל, אתה שומע? אף פעם אל תעליב אף אחד. רבים, יוחד לא ברבים. כן? זאת אומרת שהמושג, אם נסתכם פה, המושג של הנפש הבהמית, האמת, מושג מאוד מעניין. אז לא כרגע שתיים, כאן, הלכתי, בגלל חסום.
שירמדתי בה.
כן,
עבדנו הרבה.
עבדנו הרבה.
אבל אני לא מתבייש לומר שזה היה חידוש.
זה בשביל כולנו חידוש, גם בשבילי זה חידוש, וכולנו פה זה חידוש. אני לא בטוח שגם אחרי כל החידוש הזה אנחנו ממש מבינים את זה.
הכוח של המושג הזה
בדיוק ככה, עוצמה אדירה, עצם המושג הזה וההבנה של ההקשרים שלו, כל מה שעובר עלינו.
האם מספיק הרצון שלפעמים יש לנו רצון להתחיל טוב במושג הזה של הכיפת נולד, אבל אחר כך אי אפשר להתרכז על הדבר הזה, וזה גולש להנאה. האם יצאנו איזה חובה או לא? אין בעיה.
אני אביא לך דוגמה, אני אראה לך באמצעות דוגמה שקשורה, אבל היא קצת במישור אחר. נזכרנו לפני רגע את המושג איתקסיה. נאמר במקום אחר בתניא שאם בן אדם, אני חושב שאני חוזר כל פעם לגלידה, כן? אז אני אעזור אותם לגלידה.
זה
נטרלי. זה נטרלי. חביב. כן. הוא לא כך נטרלי, אבל חביב. אהוד. מוכר. אני זוכר שיש, היה פעם, לא היה, יש בתחום בתקשורת מחשבים, Data Communication, יש ספר שנחשב במרכאות התנך של התחום הזה, נקרא בשם Computer Networks, נכתב על ידי אדם מדהים שנקרא בשם פרופסור אנדרו טננבאום. ובמשך שנים, אני חושב שעד היום זה מהדורה אינסופית שמופיעים אותו, ומי שרוצה באמת להבין תקשורת, מודל ה-7-Layer, 5-Layer, TCP/IP, פרוטוקולי תקשורת, הצפנה, צפינה, אנקריפשן, קודינג, כל הדברים האלה, זה מתחיל שם. אבל אחד הדברים הוא שקודם כל הספר שכתוב בצורה נפלאה, זה מה שהפך את זה לכך פופולרי, הדידקטיות שם נפלאה, אבל מעבר לזה הוא מצליח לתוך הנושאים המאוד מסובכים והמאוד יבשים של ה-Data Communication להכניס חוש הומור. ובהרבה מאוד, למשל במקרים מסוימים, זה ההקשר לענייננו, שהוא רוצה להגיד למשל שיש משהו של, אני לא יכול להגיד נגד זה שום דבר, זה משהו שהוא רק טוב. אז הוא אמר, it's like motherhood and apple pie. כמו אימהות ועוגת תפוחים. מה, תגיד משהו רע על זה? על עוגת תפוחים אתה יכול להגיד משהו רע? אה, אי אפשר להגיד משהו רע.
apple pie
זה כאילו הדבר של מה
החלומי. כן, בדיוק.
אז הוא אמר, הוא חוזר בכמה פעמים, מה, תגיד משהו נגד זה? זה כמו מרדורות הנפל פעם, משהו שאי אפשר להגיד נגדו שונו, אני באנלוגיה, אני לוקח פה בנוש לגלידה. נגד גלידה, עוגת דבש, או, כן.
לא
עוגת דבש. דבש עצמו, יש כאלה שלא אוהבים דבש. אני משך שנים לא יכולתי לגוע בדבש. זו דוגמה, אבל הקיצור, בעוגה כן, אבל בדבש עצמו לא. בקיצור, הרעיון זה שאם למשל אתה רואה, בוא ניקח את הדוגמה של מיכל, דבש, אתה חובב דבש, פועדות, פועדות, החובב דבש, מתלקלק רק אתה רואה שם את הזה, ואתה יש לך עכשיו שלוחית של דבש, ואתה מתאבה לדבש, ואתה מתכונן לאכול את הדבש. כי אתה נהנה מזה. לא, אני סמפר עצמך לוקשים, אתה את הדבש, אתה עבודת את השם, איזה עבודת השם, מה? אתה רוצה לאכול דבש, אני אוכל דבש, זה טעים לי, מה לעשות? אבל כאן מגיע התרגיל שאם אנחנו רק נזכור אותו, אנחנו משדרגים את עצמנו, כנראה, מה, אני חושבים יש חשבונות שמיים, אבל ככה אומר אדמור הזקן. אם אתה אומר, אתה אומר, אתה יודע מה, אני מת על הדבש הזה, אבל מה, כאילו אומר לך ככה, אתה מדבר עם אביך שבשמיים, נביאים שבשמיים, אמרו, ריבונו של עולם, בשבילך אני מחכה עכשיו 60 שניות עד שאני אוכל את הדבש. לא אוכל עכשיו, אני מחכה דקה. אני דוחה את השיפוק שבאכילת הדבש במשך דקה אחת. עשית בזה דבר גדול.
אני בצד הקדושה?
אתה בצד הקדושה, כן? עשית פה נחת רוח שם בשמיים. למה? כי סבכת את רצונך. גם אם זה משהו קטן להפליט, דחית אותו קצת. לכן כתוב במסכת ברכות שתלמידי חכמים היו אוכלים בשעה הרביעית. למה אכלו בשעה הרביעית? היה מותר להם גם לאכול לפני כן, הם גמרו את התפילה כבר, שתעלו באמת, שתעלו ותיקים. לא שהם צריכים לחכות את השעה הרביעית, שעה הרביעית שעה מאוד מאוחרת. למה? כי לדחות את השיפוק הזה של ההנאה מהאכילה. אומרים שעה רביעית. לא שלו לא היו אוכלים. כן, זה לא כולם אכלו פת במלח. אבל עצם העובדה שאתה עושה צעד אחד בכיוון הנכון, וזה אני מקווה עונה לך על מה שאמרת. כן? עושה צעד אחד, גם אם הוא לא מושלם. גם אם הוא מאוד חלקי, אפילו בעיניך, הוא עדיין דבר גדול.
כוח התנגדות. כוח התנגדות זה מה שהלהט, מורכות הלהט שנמצא בנורת חשמל, שמחבר את הפלוס, שמחבר בין הפלוס והמיד. החשמל נוצר על ידי זה שהוא מתנגד לזרימה של הפלוס אל המינוס. הוא מתלהב ומאיר בזכות זה שהוא דוחה את האלקטרונים שאמורים לעבור שם. הכוח התנגדות הזה שאנחנו רוצים על ידי 60 שניות, 50 שניות,
זה מה שמאיר אותה אומר.
אז זה שאנחנו דוחים את זה, אנחנו רוצים לך כדי שאתה כמו שאמרת, אנחנו לא רוצים את זה מיד בשביל זה. זה נותן איזשהו את ה...
נכון, יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. דוגמה טובה, אמרת אלה, כן, גם אם לא תמיד מדויקות מבחינה פיזית, הפיזיקה של העניין, אני חושב שזה קרוב לזה, וזה מאוד ממחיש את העיקרון. כן, נכון? יכולת להתנגד, מפיצה אור.
יפה,
אני כל פעם, כל מיני פעמים דברים ש... גם עוד פעם, בעניין של החילוניות, מה החילוני? לפעמים אתה מתמודד עם איזה משהו, זה אתגר מקצועי, ואתה מנסה פעם, פעמיים, שלוש, עשר, עשרים, וזה לא מצליח. לא הולך, אני ליד, כל שם, לא הולך. אני גם מזכיר לעצמי את הסיפור של המצאת נורת הלהט על ידי אדיסון. כי הוא ניסה במשך שנתיים למצוא את החומר שהוא צריך לשים שם בפנים, שאם יעבירו דרכו זרם הוא יפלוט אור. הוא ידע שיש דבר כזה, אבל הוא לא מצא אותו. ישב לו שם עם צוות גדול במנלו פארק וניסה אלפי סוגים של חומרים וסגסוגות ותערובות וכו', ולא מצא. הוא לא התייאש לרגע. עד שבסוף הוא עלה לחומר הזה שנקרא בשם טונגסטן, וזה מה ששימש בנורות הלהט הראשונות, היום פלורוסנטי, משהו אחר. אבל ואז באה ההמצאה הגדולה ביותר לעולם, ההמצאה המוכרת ביותר, נורת החשמל. היא באה לא בגלל איזה גאוניות, לא הייתה שם שום גאוניות, רק סבלנות והתמדה אין קץ. לא להרים ידיים, לנסות ולנסות ולנסות בידיעה שבסוף זה יבוא. כן, זה ביל גייטס אמר שכל מיזם מצליח זה 1% inspiration and 99% restoration.
אחוז אחד של השראה ו-99 אחוז של
דעה,
של עבודה קשה. איזה דוגמה משהו? אגב, גם בעבודת השם זה אותו דבר. מה זה, אנחנו לא ברמה שאנחנו יכולים לדבר בכלל על כל מיני גדולי עולם, אבל על הרב אלישיב מספרים שהוא לא היה מסוג האנשים המבריקים האלה ששולפים הברקות כאלה חריפות וכו'. הוא היה מתמיד אילאי, כוחו היה בהתמדתו.
זה דווקא דוגמה טובה לכל המשרד.
בוודאי, זה אומר שכל אחד יכול להגיע לזה. גם אתה אני אומר את זה. אין מנם שלא יכול להיות גדול בישראל. אין. מקבל, לומד תורה, לומד שכל של תורה. בדיוק היום יצא לי לדבר עם אחד שניגש בקרוב למבחנים לרבנות. זה הולך לכ... מבחנים של שמיכה. אתה יודע, המורה של... איך אומרים על המורה? דודי, כן? הלך אפשר לעשות את המבחן הראשון בשבת, מלחוב שבת, בסדרה ארוכה של מבחנים, למד בו בכולל. דיברנו על הקושי, המבחנים, ואלו אותה רמה, וכל מיני כאלה. אמרתי לו, תשמע, תן לי רק לעשות לך עצה אחת קטנה, תראה. אתה לומד עכשיו, ממש נכנס למעמקי התורה, לסוגיות השבוכות ביותר, ונכנס ראשונים, אחרונים, על כל סימן בשולחן ארוך, ודקויות ופרטי פרטים. אתה מתעלה בעולם התורה לדרגות שמעט מאוד אנשים מתעסקים איתם בכלל. תעשה לעצמך טובה, ותזכיר לעצמך לפחות פעם בשעה, שאתה לא עושה את זה בשביל המבחנים, שאתה עושה את זה בשביל הלימוד תורה. כדרך אגב, אתה אומר, אם יצא לי מפה גם לעשות המבחנים, מצוין, אבל שלא, אתה יכול לפספס פה בגדול. אתה כל הזמן משקיע ככה בשעות בתורה, זה כמה שעות של לימוד תורה נשמה, יכולת לצבור פה? אז אל תעשה את הטעות ותלמד בשביל מבחן. קודם כל, תזכיר לעצמך, אני לומד בשביל לימוד תורה. על הדרך, נעשה קצת מבחנים, נו בסדר, צריך גם פרנוסה, כן, קמח אין תורה. כן, מאוד, הזכרתי לו את מה שלמדנו פה, פרק ה' בתניא, העניין הזה של לומד תורה לשמה, מה זה מחולל בתוכו. ואותו דבר, מי שמתאמץ, לא משנה באיזה דרגה הוא נמצא, מתאמץ, לומד תורה לשמה, יכול להיות הרב אלישיב. כן, אני לומד כל יום. היה מתעורר בשתיים לפנות בוקר, עומד תורה ברכף עד 11 בלילה ביום של המחר. שזה יום מדהים. לא, הרב אלישיב, הרב אלישיב, כן, וככה שנים. אני יושב, היה לו בבית, שיפורים, פינה קבועה, כשהוא היה בחור, היה לו פינה קבועה. מה? שתיים.
הם גרו
בזו דירה
של שני חדרונים
שם. עד עכשיו, עד שהוא
נפטר. והם גידלו בשני חדרונים האלה 8 ילדים.
וזה הפך להיות הלשכה שלו והכל, וקיבל שם הכל גדולי עולם בשני חדרים המשכנים. והוא לא הסכים אף פעם לעבור משם. יש לי פה כל מה שאני צריך. מה, צריך משני חדרים. זה היה כל כך סגפני. המראה שם, כולו זה מיטה, חדר לימוד וזה. בדיוק הביאו במאורות הדף היומי. אומרים שמאחורי כל גבר נמצאת אישה. כנראה זה קשור גם לעולם התורה. אשתו הייתה כל כך עוזרת לו ללמוד, כל כך תומכת, וכל כך נזהרה להפריע לו. שום דבר, הוא לא ידע כלום ממה שקורה בבית. היא ידע שהוא מרחף בעולמות כאלה עליונים שבתורה, שכל הפרעה זה מה לה, ומה אתה רוצה לאכול ארוחת צהריים? מה עניין אותו מאחור ארוחת צהריים? לא יודע כבר. אז היה בדיוק במאורות הדף היומי, הם כדרכם, שימו את זה באופן מאוד דרמטי, דמות אפלולית, לבושה ומצועסת, נראתה יוצאת באישון לילה מהבית של הרב אלישיב, מחליטה שיעול קהל וחוזרת למיטתה. יודעים, יש שם אחד שיש לו עת מאוד 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 מוכשרת, מאוד מחודרת. אז סופר שאשתו, שאתה מצוננת, אז היא כשאתה באה לעשות אפצ'י, היא לא הייתה עושה את זה בלילה במיטה, אתה יוצאת החוצה לעשות אפצ'י בחוץ, ואז אתה חוזר, כי שמה אולי האפצ'י הזה יעיר אותו. אז אתה כמה שעות המשכנות האלה שהוא יושן, ששום דבר לא יפריע לו לישון. ואתה מתעטפת במייל, יוצאת החוצה, עושה אפצ'י וחוזרת לישון. מדהים.
איך אפשר להחזיק את האפצ'י עד שלא
עושים את המייל ויוצאים החוצה? בדברים האלה יש ביד הגשמל.
אני רואה, זה הולך עם ה...
אגב, אחרי זה, למען הדיוק ההיסטורי, זה לא היה אפצ'י, אפצ'י זה המצאה שלי. זה היה שיעול. שיעול, כן. אני אספח את השיעול לאפצ'י.
השיעול היא
טובה, אני מתוקדת. כנראה שכן, כנראה שכן. בכל מקרה, זה רק איזשהו מגדלור, שיהיה ככה מרחוק. אולי להגיע לשם קצת קשה, אבל היתרון הגדול במגדלור זה שהוא משנה נכון את הכיוון. נותן מצפן. זה ברוך השם שיצאנו ללמוד פרק חד ככה בחודש אלול, כי זה בדיוק, זה כל הזמן זמן טוב, אבל בחודש אלול זה בוודאי נפלא ביותר. מיכאל, בוקר טוב.
תלמד מתוך דברי תורה, נפלא.